כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
עושים שרירים, כתבתו של אורי אלדסקל, מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג. השביתה של שחקני ה-NBA הייתה כנראה מחאת הספורטאים המצליחה ביותר עד כה. אבל כדי שתצליח, נדרשו 50 שנה שבהן מי שניסו לקדם אג'נדות חברתיות ופוליטיות שילמו מחיר כבד. כך כוכבי ספורט הבינו שבתור גיבורי תרבות הם יכולים לשנות את המציאות. היסטוריה מקוצרת בשלושה פרקים מסעירים. 1. מוחמד עלי מנחית מכת פתיחה. זה אחד הרגעים המפורסמים בהיסטוריה של אקטיביזם הספורט, ורגע מפתח במחאה בארצות הברית בכלל. ביוני 1967, בקליבלנד, מוחמד עלי ארגן מסיבת עיתונאים נוקבת, שבה עמד בסירובו להתגייס למלחמת וייטנאם, וקרא לשוויון זכויות לשחורים. הוא היה אז מתאגרף מבריק וקטלני, בן 25, בסיאו המקצועי, שתאריו נלקחו ממנו, והוא עמד בפני עונש מאסר בשל סירובו להתגייס. אבל זה לא הפחיד אותו. ובניגוד להרגלו בזירה, הוא לא עלה להתקפה לבד. הוא התייצב מול המצלמות מוקף בספורטאים שחורים מפורסמים מליגות הפוטבול והכדורסל שהעניקו לו גיבוי מלא. לאורך כל הדרך, עלי היה רהוט ומנומק. למה שהם יבקשו ממני ללבוש מדים ולנסוע 10,000 קילומטרים מהבית כדי להפציץ ולהרוג אנשים חומים בווייטנאם, בזמן שמתייחסים כאן לאנשים שחורים בלואיביל כמו אל כלבים ולא נותנים להם זכויות אדם בסיסיות, אמר. לא, אני לא הולך לטוס 10,000 קילומטרים מהבית בשביל לעזור ברצח ושריפה של מדינה ענייה כדי לסייע לבעלי עבדים להשתלט על מדינה אחרת. הזהירו אותי שזה יעלה לי מיליוני דולרים, אבל אמרתי זאת בעבר ואומר זאת שוב, האויב האמיתי של האנשים הוא כאן. אני לא הולך להיות כלי בניסיון להשתלט על אנשים ולקחת מהם את החופש והשוויון. אם הייתי חושב שהמלחמה תביא חופש ושוויון ל-22 מיליון מהאנשים שלי, לא היו צריכים לגייס אותי, הייתי מצטרף מחר. אין לי שום דבר להפסיד אם אני עומד מאחורי הדעות שלי. אז אני אלך לכלא. אז מה? אנחנו בכלא כבר 400 שנה. לסיכום אמר משפט שנהפך לחלק מסיסמאות המאבק באותה תקופה. למה שאלך לראות בווייט קונג? אף ווייט קונג לא קרא לי ניגר. בין האנשים שעמדו באותו רגע סביב עלי, צפופים כמגן אנושי, היו כוכב הפוטבול ג'ים בראון, הכדורסלן ביל ראסל, ואחד שהגיע מ-UCLA, לואל סינדור. כמה שנים אחר כך, העולם יכיר אותו ככרים אבדול ג'אבר. מעגל התמיכה הזה לא היה מובן מאליו. עלי, שזמן קצר קודם לכן עוד היה גיבור תרבות, ספורטאי על חסר תקדים בתחומו, היה באותו רגע אחד האנשים הסנועים בארצות הברית, גם על לבנים וגם על שחורים, שסלדו ממה שתפסו כהקצנה שלו אחרי שהתאסלם, שינה את שמו והצטרף לארגון המאבק הרדיקלי יחסית אומת האסלאם. אבל הספורטאים שהתייצבו באותו יום כדי לתמוך בו, שהם מסכנים את הקריירה והפרנסה שלהם, ידעו כבר אז שמדובר ברגע היסטורי. כי עלי עשה משהו שכמעט לא נעשה לפניו. הוא השתמש בהצלחה שלו כספורטאי כדי למחות על עוולות חברתיות. הוא העז לדבר על דברים שאינם קשורים לספורט. עד אז, כשספורטאים מחו, זה כמעט תמיד היה בעניינים הנוגעים למקצוע שלהם. בשנות ה-30, ג'סי אוונס, כוכב האולימפיאדה בברלין, נשאל איך הרגיש כשהיטלר סירב להתייחס אליו, והשיב, גם נשיא ארצות הברית לא לחץ את ידי. בסוף שנות ה-40, ג'קי רובינסון נאבק על הזכות שלו לשחק בליגת הבייסבול המקצועית, אף שלא היה לבן. ב-1950 נדרש מאבק של טניסאית הצמרת אליס מרבל כדי לאפשר לעמיתה הצעירה שלה, אליתה גיבסון, להיות האפרו-אמריקאית הראשונה באליפות ארצות הברית הפתוחה. ב-1965, שחקני פוטבול שחורים שהיו אמורים לשחק בניו אורלינס, גילו שעסקים מקומיים מסרבים לתת להם שירות ודרשו להעביר את המשחק לעיר אחרת. ב-1967, קת'רין שוויצר הייתה לאישה הראשונה שרצה מרתון לאחר שהסתננה לתוכו ונאבקה פיזית בעסקנים שניסו להוריד אותה בכוח מהמסלול. במילים אחרות, עד מוחמד עלי, ספורטאים שחורים עוד היו צריכים להיאבק על עצם הזכות לשחק את המשחק כמו כולם. עלי חרג מהתבנית הזאת. הוא רצה להיאבק על הזכות לחיות כשווה זכויות במדינה שלו, ולמרבה התדהמה, הוא הצליח לאסוף חבורה שלמה שתתמוך בו. חלק מהם לא היו נקיים מאינטרסים. המארגן של האירוע היה אמרגן אגרוף, וג'ים בראון היה שותף בחברה של האמרגן הזה, לצד בכירים באומת האסלאם. כולם רצו שאלי ימשיך להתחרות כי זה יכניס להם כסף. כשהספורטאים הגיעו לקליבלנד, ועימם יוצאי צבא וראש העירייה המארחת, השחור הראשון בתפקיד בארצות הברית, הם בכלל התכוונו לשכנע את אלי להתפשר. המתאגרף הבין היטב את קבוצת הלחץ שהכינו לו, וכהרגלו, גם כאן, לא נכנע. במשך שעות הוא הציג את עמדתו בתשוקה וברהיטות. הוא שכנע אותם אחד-אחד. האנשים שהגיעו כדי לשכנע אותו להתפשר, השתכנעו תחת זאת להצטרף אליו למאבק. הם ידעו שיספגו אש, ושלנצח יזוהו עם האדם שלצידם, שמכריז שהוא דבק בסירובו לשרת. וזה אומנם פגע בעדת הקהל, אפילו כלפי ענק כמו קרים אבדול ג'אבר. שבועיים אחרי האירוע ההוא, אלי הורשה בבית המשפט, ונגזרו עליו 5 שנות מאסר וכנס של 10,000 דולר. אחרי 3 שנים, האירוע שלו התקבל ופטר אותו מהמאסר, אבל בינתיים, התארים שלו נשללו ממנו, ונאסר עליו להתחרות במשך 4 שנים, שהיו אמורים להיות שנות השיא שלו, ולהניב לו מיליוני דולרים. זה היה אז המחיר על המחאה. אבל המסר שלו נשמע היטב ברחבי אמריקה, ותדלק את המאבק באפליה. כעבור 50 שנה, כששחקן הפוטבול קולין קפרניק קרא על ברכיו בעת השמעת ההמנון, הוא ידע את מה שאלי לימד את כל הספורטאים השחורים. המעמד שלכם מחייב אתכם להשמיע כל מחאה, גם אם תשלמו על כך מחיר. קפרניק היכה גלים ושילם מחיר. בשבוע שעבר, כששחקני NBA סרבו לשחק במחאה על ירי של המשטרה בוויסקונסין באזרח שחור, המחיר כבר היה נמוך בהרבה. הספורטאים השחורים נהפכו לגיבורי תרבות נערצים, דמויות מופת לילדים, נוער ומבוגרים, כוכבי תקשורת, בעלי חוזה פרסום ענקיים ומשכורות עתק. ארצות הברית סוף סוף מתרגלת להקשיב להם, גם כשהם לא מדברים על ספורט, ולהעניש אותם פחות. כל מחאה נוספת מוכיחה את הכוח שלהם לשנות. 2. הפודיום במקסיקו מעורר את העולם. לא רק אמריקה, כל העולם. אלי אפשר לספורטאים להוציא את המחאה מגבולות ארצות הברית. באוקטובר 1968, באולימפיאדת מקסיקו, טומי סמית' וג'ון קרלוס, זוכי מדליית הזהב והערד בריצת 200 מטר, עלו על הפודיום עם כפפות שחורות, ובזמן השמעת ההמנון הניפו אגרוף שחור, סמל מחאה מוכר נגד גזענות ואי שוויון. כמו האירוע של אלי, התמונה הזאת נהפכה לסמל כוחה של המחאה בכלל, וזו של ספורטאים בפרט. אחרי שירדו מהפודיום, סמית' וקרלוס הושעו, ספגו הטרדות ואיומים על חייהם ונדחקו לשינוי בקריירה. הם הפכו לשחקני פוטבול. אבל הם ציינו שוב ושוב שאינם מתחרטים, ושאלי היה ההשראה שלהם. השאלה היא כמובן עד כמה מחאה שספורטאים היא אפקטיבית בכלל. ברור שמחאות עובדות, אבל לא במסגרת הזמן שאנשים חושבים שהמחאה עובדת. נוהגת להסביר הפרופסור זיינב טופצ'י, סוציולוגית מאוניברסיטת צפון קרוליינה, שחוקרת את ההשלכות של הטכנולוגיה על הפוליטיקה, הכלכלה והחברה. הרבה מחאות נראות כמו כישלון בטווח הקצר, אבל הכוח הגדול שלהן מורגש בהשפעות לטווח הארוך, על המוחים עצמם וגם על שאר החברה. זה נכון גם לגבי אלי. ברבות השנים הוא נהפך לאחד הספורטאים הנערצים והאהובים בכל הזמנים. העמדה שלו לגבי וייטנאם זכתה לעוד ועוד אוהדים. המחאה התרחבה והובילה לסיום המלחמה. באולימפיאדת אטלנטה ב-1996 הוא הדליק את הלפיד האולימפי. בדירוג האנשים הפופולריים בכל הזמנים של חברת המחקר יוגוב, הוא נמצא במקום ה-55, בקרב המילניאלס במקום ה-22. והוא שם לא רק בזכות הצטיינותו בספורט, אלא במידה רבה גם בגלל ההשפעה הפוליטית שלו. הפגנות ומחאות עובדות אם הן לא שואלות את עצמן אם הן עובדות, מסבירה הטופצ'י. הן עובדות כשאנשים מרגישים שמוסרית הם חייבים למחות. לזמן, כאמור, יש תפקיד מהותי. מחאת אינסטנט, היא אומרת, גורמת לכך שפוליטיקאים מייחסים לה פחות חשיבות, ולכן מחאה צריכה להיות לא רק אותנטית ועם שכנוע פנימי עמוק, אלא גם יציבה במשך לא מעט זמן. 3. שביתה של יומיים מחוללת מהפכה. וזה יכול להסביר את ההצלחה היחסית של המחאה הנוכחית. היא באה אחרי שנים וחודשים של מחאות יציבות ועקביות. שחקני NBA מכונסים כעת כולם בבועה באורלנדו, פלורידה, שבה הם משחקים ללא קהל ובלי לצאת ממנה בשל הקורונה. ביום רביעי שעבר, רגע לפני המשחק נגד אורלנדו מג'יק, שחקני מילווקי בקס הודיעו שלא יעלו למגרש במחאה על הירי של שוטרים בג'ייקוב בלייק, תושב עיר הסמוכה למילווקי. הם עשו זאת אחרי שניסו להידבר ישירות עם רשויות וויסקונסין, והרגישו שלא קיבלו מענה מספק. לשביתה שלהם הצטרפו שחקנים מקבוצות נוספות, וכל המשחקים שתוכננו לאותו יום נדחו. הנשיא דונלד טראמפ אמר שמחאות פוליטיות יהרסו את הכדורסל, אבל בעקבות ה-NBA יצאו להשבתות נוספות גם כדורסלניות ושחקני בייסבול והוקי. הירי בבלייק חזר לכותרות. את היומיים שבהם שבתו, ניצלו הכדורסלנים לדיונים בינם לבין עצמם ולאחר מכן עם בעלי הקבוצות, ובסופו של דבר סיכמו על שלושה צעדים לקידום הצדק החברתי והקהילות השחורות בארצות הברית, סיכום שאפשר את חידוש המשחקים. כך הוקמה קואליציה לצדק חברתי, שכוללת שחקנים, מאמנים ובעלים, ותתמקד בסיוע למחאה ובהגברת הפעילות החברתית של הליגה, כולל סיוע ברישום מצביעים ובקידום רפורמות חברתיות, למשל שינויים בגופי משטרה. כמו כן, ביום הבחירות, כל קבוצה תהפוך את האולם שלה לקלפי שיקפיד על ההנחיות למניעת הדבקות בקורונה, ובכל משחק יוקדה זמן לשידור פרסומות למען הצדק החברתי, עידוד הצבעה והעלאת המודעות בנושאים הללו. ואם לא די בכך, הקבוצות יתרמו כ-300 מיליון דולר לעמותות לקידום קהילתי וכלכלי של שחורים בארצות הברית. אלה הישגים אדירים, ולא בכדי דיברו בבועה באורלנדו ומחוץ עליה על יום היסטורי. שחקנים שחורים שבחרו למחות הצליחו לגייס את הכסף האדיר שמגלגל את הליגה, את הפופולריות שלה ושל שידוריה, ואת הסיקור התקשורתי הרחב שלו היא זוכה, ולרתום את כל אלה לצעדים קונקרטיים בשטח, בזירה הפוליטית והחברתית. זה קרה בזכות המסה הקריטית הגוברת של המחאה, שכבר זוכה לתמיכה רחבה של סלבס מתחומים שונים ושל תאגידי ענק, אבל גם בזכות הצטברות הכוח של השחקנים בתוך הליגה וההשפעה שלהם מחוץ עליה. ה-NBA נהפכה עם השנים לא רק לתעשייה משגשגת, אלא גם לבשר מבשרה של אמריקה ותרבות הפנאי שלה. וכשהליגה מושבתת, זה מטלטל את האומה עד הבית הלבן. השחקנים יודעים את זה, ולכן השתמשו בכלי הזה. הם ראו אותו נהפך לנשק. וכאמור, נדרש לזה זמן. ב-1992, השיקגו בולס זכו באליפות והוזמנו לחגוג בבית הלבן עם הנשיא ג'ורג' בוש האב. קרייג הוג'ס, צלף, שלשות מוכשר בקבוצה, הגיע כשעל ראשו כיפה אפריקאית ובידו מכתב שהגיש לנשיא, שבו הביע את דאגתו ממצב הגזענות וגם את התנגדותו למלחמת המפרץ. ימים אחדים לאחר מכן, הוג'ס שוחרר משיקגו ולא חזר ל-NBA כשחקן. ב-1996, מוחמד אבדול ראוף מדנבר נגץ הכריז שלא יעמוד בעת השמעת האמנון האמריקאי, ואמר שבארצות הברית יש מסורת ארוכה של דיכוי שחורים. לבסוף הוא עמד באמנון, אבל התפלל תוך כדי. בתוך שנה וחצי הוא עזב את הליגה, והשנאה אליו נמשכה עוד שנים עד שאפילו ביתו הוצת. השחקנים מסביב הפנימו את המסר, וברוב שנות ה-90 ותחילת המאה נמנעו מלהתייחס לפוליטיקה. לא רק בגלל הליגה, אלא גם בגלל ההכנסות הנלוות מחוזי הפרסום, כי גם רפובליקנים קונים נעליים. אבל בעשור החולף התמונה השתנתה. 2010, שחקני פיניקס סאנז עלו לשחק כשעל מדיהם הכיתוב לוס סאנז, במחאה על חוק נגד הגירה לאריזונה. ב-2012, שחקני מיאמי היט, בהובלת לברון ג'יימס, שיחקו כשראשיהם מכוסים הודיז, לאחר שצעיר שחור נורה בידי שוטר, שאמר שהוא נראה כמו פושע עם ההודי הזה על הראש. ב-2014, שחקני סנט לואיס רמז עלו על המגרש עם הידיים למעלה, לתמיכה בהפגנות בפרגוסון בעקבות מקרה נוסף של אלימות משטרתית, ובאותה שנה לברון ג'יימס שוב מחה, כשלבש חולצה עם הכיתוב I can't breathe, המילים האחרונות של צעיר שנהרג בניו יורק. ב-2015, קרמלו אנתוני, כוכב ניו יורק ניקס, הוביל תהלוכת מחאה בעקבות מוות נוסף, בבולטימור. הוא לבש חולצה עם הכיתוב Cassius Clay, שמו המקורי של מוחמד עלי. ב-2016, כדורסלניות מיניסולה לינקס, ניו יורק ליברטי ופיניקס מרקיורי, שיחקו עם חולצות שחורות שעליהן כיתובי מחאה. כל אקט כזה של מחאה עורר רעש קטן, אבל לא יותר מדי עניין. בליגה ובקרב בעלי הקבוצות אפשרו אותם, אבל התייחסו אליהם כמשהו של השחקנים. בפוטבול, הסיפור היה אחר. ב-2016, קולין קפרניק קרא ברך בעת השמעת ההמנון, וגילה שהוא עשה משהו בלתי נסבל. הוא נזרק מהליגה באופן לא רשמי, הקריירה שלו כקוורטרבק הסתיימה, וטראמפ, כשכבר היה נשיא, כינה אותו בן זונה. ארצות הברית התברר עוד לא הייתה באמת בשלה. ב-2018 רוב האמריקאים עדיין התנגדו למחאת Black Lives Matter. סקר של הניו יורק טיימס העלה שרק 45% מהם חושבים שהתנועה הזאת חיובית. השנה, אחרי תחילת המחאה הנוכחית, המספר עלה לכ-75%. המחאות פשטו ברחבי ארצות הברית בעקבות מותו של ג'ורג' פלויד. הרוח הגבית מבחירים בענפים שונים התחזקה, מאות ערים הודיעו על רפורמות במשטרות שלהן, פסלים שמקושרים לגזענות ועבדות נוצו. זה כבר לא עידן קפרניק, המוחה והנבעת, והספורטאים מבינים את זה. כך היה אפשר לראות שחקני NBA משתתפים בהפגנות, מוחים ברשתות החברתיות ומובילים יוזמות שונות לצמצום הגזענות ולהגברת ההשפעה הפוליטית של שחורים, למשל רישום להצבעה ועידוד הצבעה. והם ידעו היטב שנושאים אליהם עיניים. הגרוסלנים האלה הם מהאנשים המצליחים והמוכרים ביותר בארצות הברית, בעלי נוכחות אדירה בכל פלטפורמה תקשורת והרשתות החברתיות, ויש להם גם מספיק כסף כדי לקחת את הסיכון הזה וכדי לרתום את ההון שלהם להשפעה. ברשימת 100 הספורטאים המכניסים ביותר בעולם יש 35 שחקני NBA, יותר מאשר בכל ענף אחר. עד כה הם הכניסו השנה יחד יותר $1.3 מיליארד, רובם מהסכמי חסות עם ענקיות כמו אפל, נייקי, אדידס, קוקה קולה, מקדונלדס ואחרים. לחלק מהשחקנים האלה יש השקעות בשלל ענפים, חלק מהם בעלי חברות הפקה. הכוח שלהם, שבאמריקה כמו באמריקה מערב כסף ונוכחות ציבורית, באמת חסר תקדים בהיסטוריה של הספורט. ועכשיו לכוח הזה נלוות אג'נדה ברורה. יש כאן ביצה ותרנגולת. לספורטאים קל יותר למחות כשהחברה כולה מחויבת לשינוי, אבל הם גם משפיעים מאוד על המחאה ועל השינוי הזה, ולמעשה נתפסים כמי שאמורים להוביל אותם. על פי סקר של נילסן, 72% מהאמריקאים סבורים שיש לספורטאים השפעה חיובית על Black Lives Matter, וכ-59% מצפים מהספורטאים להיות מעורבים במחאה. צריך מחאות כמו של קפרניק כדי לגרום לאנשים להרגיש חוסר נוחות ולדעת על חוסר הצדק, הסביר לאחרונה לגארדיאן ג'יילן בראון מבוסטון סלטיקס, מהצעירים הבולטים והרהוטים ב-NBA. עכשיו אנשים הרבה יותר מודעים ומעורבים. יתרה מזאת, בראון הסביר את הקשר בין הנוכחות הבולטת של שחורים בענפי הספורט השונים לבין הדיכוי העמוק. עיתונאים רבים וגם אוהדים נהגו לומר, אם אתה אתלט, אני לא רוצה לשמוע מה שאתה אומר. אתה צריך להיות מאושר שאתה מרוויח כסף מספורט, אתה צריך להצדיע לאמריקה ולא למתוח עליה ביקורת, הוא אמר. המציאות היא שהספורט הוא מכניזם של שליטה בארצות הברית. ספורט הוא דרך לתעל את האנרגיה שלנו, השחורים, למשהו חיובי. זה הקשר משמעותי. כשספורטאים שחורים מוחים, הם לוקחים את אחד מערוצי ההצלחה היחידים שפתוחים לפניהם באמריקה, כזה שהם מוסללים אליו, והופכים אותו לנשק במחאה על ההסללה הזאת ובניסיון לפתוח את הערוצים כולם. הצלחנו בספורט כי שם אפשרו לנו להצליח, אבל זה רק עוד ביטוי למנגנון משובש שצריך לשנות. עושים שרירים, כתבתו של אוריאל דסקל, מתוך מוסף כלכליסט, ספטמבר 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, נתי גרינברג.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים וקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.